בגרמניה, מערכות הבחירות מתנהלות כבר שנים רבות על פי תסריט ידוע מראש. שתי המפלגות הגדולות מתחרות אחת בשנייה, אחת מהן מנצחת, ובדרך כלל הן גם מקימות קואליציה משותפת. בספטמבר הקרוב תסיים אנגלה מרקל תקופת כהונה של 16 שנים כקנצלרית גרמניה, ואזרחי המדינה ילכו לקלפיות להכריע מי יירש אותה. אבל הפעם נראה ששחקנית חדשה נכנסה למרכז הבמה הפוליטית. באפריל הכריזה מפלגת הירוקים על זהות המועמדת שלה לתפקיד הקנצלרית, אנלנה ברבוק. מאז, שיעורי התמיכה במפלגה נמצאים בשיא חסר תקדים. על פי הסקרים האחרונים, המפלגה זוכה לכ-20% תמיכה, עלייה משמעותית מ-9% שקיבלה בבחירות הכלליות האחרונות. בסקרים קודמים, היא אפילו עקפה את מפלגת השלטון של מרקל. בחודשים הקרובים תעמוד המפלגה בפני המבחן האמיתי שלה. אם תצליח לסחוף חלקים נוספים בציבור הגרמני, היא תוכל לתרגם את המומנטום בסקרים לניצחון בבחירות, דבר שלא קרה מעולם. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע נדבר על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. והיום ננסה להבין איך מפלגת הירוקים, שנחשבה בעבר למפלגה אזוטרית, הפכה לכוח פוליטי שיכול לשנות את גרמניה וגם את אירופה. כשהקורונה הגיעה לגרמניה לפני יותר משנה, הצליחה הממשלה בראשות מרקל לרסן את הגל הראשון של המגפה במהירות מרשימה. אחרי קיץ ארוך שבו המדינה נותרה ברובה פתוחה, החלה התפרצות נוספת של הנגיף, שהובילה לרצף ארוך של סגרים והגבלות, עוצר לילי בברלין ובחלקים נוספים במדינה, ואי סביעות רצון הולכת וגוברת של הציבור מטיפול המדינה במשבר.
באיזשהו שלב, התקנות האלה ככה התחילו להיכנס לתוך הבתים, היה אסור לארח בתוך הבית שלך יותר מבן אדם אחד. גם הדברים שעוד איכשהו כן היו מותרים קודם לכן, כמו ספורט או ממש להוציא את הכלב, פשוט הקפידו עליהם עוד יותר, וצעירים ומבוגרים כאחד, התחושות היו מאוד קשות.
דנה רגב היא עורכת וכתבת בדויטשה ולה, רשות השידור הציבורית של גרמניה. דנה גרה בברלין והיא מספרת לנו מה התחושות במדינה אחרי חודשים ארוכים של משבר הקורונה.
אין מילים לתאר את הייאוש, במיוחד בקרב צעירים, במיוחד בערים גדולות כמו ברלין, מינכן, המבורג, ערים שרגילות, שמתבססות על ככה מועדונים, בתי קפה, מסעדות, זה היה באמת קשה.
ובתוך כל המצב הזה יש בעצם התחזקות מאוד מהירה של מפלגת הירוקים בסקרים. עד כמה יש באז סביבם ברחוב, עד כמה אנשים צעירים שאת מדברת איתם נלהבים לצאת ולהצביע למפלגה הזאת?
פה באמת צריך לחלק את זה ככה לשני גלים, נקרא לזה, שקורים במקביל. האחד זה באמת הפוליטיקה הפנימית של גרמניה, וככה הדרך המאוד קלוקלת, אפשר היום להגיד שהיא צלחה בקושי המשבר הזה של הקורונה, שבאמת ככה מעודד אנשים, אם לא להצביע למפלגת הירוקים ספציפית, אלא לפחות להפסיק להצביע למפלגה השמרנית הימנית. צריך לזכור שאומנם אנחנו מכירים את מרקל כקנצלרית שככה הכניסה פליטים מסוריה, ושהעלתה להצבעה את החוק שבסוף אושר של same sex marriage, של נישואים חד מיניים, אבל בסופו של דבר צריך לזכור שהיא באה ממפלגה שמרנית נוצרית ימנית. במקביל צריך לזכור שהדבר הזה לא קורה בוואקום, שבאופן כללי בעולם יש התחזקות של תנועות אקלים, תנועות ירוקות, גרטה טונברג שנהיית ככה סלב שכולנו כבר מכירים את השם, ובכלל שזה מין תשומת לב גלובלית כזאת, לעניינים שהם יותר מככה החצר האחורית של הבית שלי. מעניין אותם לראות שיש ככה מישהי שאולי מתעסקת בדברים שמפלגות שמרניות פוחדות להתעסק בהם, או ש... בוחרות במפגין ובמודע לא להתעסק בהם.
עד כמה את רואה למשל אנשים שלא היו מעורבים פוליטית ונגיד היו די אדישים למה שקורה בפוליטיקה הגרמנית ופתאום הם מאוד נלהבים לצאת להצביע והם מרגישים מעורבים יותר בזכות האפשרות להצביע למפלגה הזאת?
גרמנים מאוד 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 אוהבים יציבות במיוחד בפוליטיקה. ולכן דווקא עכשיו ובמיוחד בדור הצעיר פתאום באה ככה איזה מישהי, איזה רוח צעירה שסוף סוף שמה על השולחן באמת ככה נושאים ש... דן, אני אולי נשמעת כמו איזה בומרית שאני אומרת את זה, אבל שבאמת מעניינים את הצעירים. זה כן מזיז אנשים, וזה יוצר איזושהי תנועה ככה ובאז, כמו שאמרת, ברחוב לקראת, באמת ללכת להצביע למשהו שהם מרגישים שמייצג יותר מהכל דברים שהם מאמינים בהם.
עד כמה הנוכחות של אנלנה ברבוק בתקשורת בולטת עכשיו? היא הייתה על הרבה שערי מגזינים, עד כמה היא נמצאת בכל מקום בתקשורת הגרמנית?
היא מאוד מאוד נוכחת, האמת כי היא פשוט איזשהו משהו רענן. שני המועמדים הריאליים האחרים, גם ארמין לאשט וגם אולף שולץ, הם כאילו בעצם מבחינת הגרמנים לפחות, כאילו מייצגים בדיוק את הגרמניות האפרורית והמשעממת והקונסרבטיבית והמעונבת. הדבר האחרון שאפשר להגיד עליהם זה שהם איזשהו גל חדש. ולכן באמת, בגלל שאנלנה היא ככה, שוב, אישה צעירה, מגיעה ממפלגה ש... למעשה אף פעם לא קיבלה את מרב הקולות בגרמניה. אז זה יוצר באמת איזשהו בז שככה סוחף את הקהל והתקשורת כמי שמייצגת את רחשי הקהל, בהחלט מאוד מייצגת את זה.
דנה, תודה רבה.
תודה, תודה לכם.
כדי להבין קצת יותר מדוע המפלגות הגדולות בגרמניה נמצאות במשבר, פניתי לעידית זלטנרייך, לשעבר דיפלומטית בשגרירות ישראל בגרמניה, שעוסקת ביחסי ישראל-גרמניה. שלום עידית.
שלום.
אז למה בעצם שתי המפלגות הוותיקות שמנהיגות את המדינה מאז סוף מלחמת העולם השנייה, נמצאות דווקא עכשיו בכזה משבר גדול?
זה תהליך שנמשך כבר תקופה ממושכת, גם בבחירות הקודמות היה ספק גדול אם הן יצליחו להרכיב קואליציה, וכבר אז מפלגה הירוקה כמעט הצליחה להיכנס לקואליציה. תהליך השינוי קשור בהתמודדות עם אתגרים של חדשנות, של הגירה, של סוגיות האקלים, של חילופי דורות. כל עוד הציבור הגרמני ידע שהמצב הכלכלי שלו יהיה תקין, שהחופשות שלו בקיץ יישמרו, סלחו להם על הרבה מאוד אתגרים שהם לא הבריקו בהם. הקורונה טרפה את הקלפים מהבחינה הזאת. פתאום לא היה יותר good governance, פתאום הממשלה המסודרת, המנוסה, לא מצליחה לתפקד ולנהל מבצע חיסונים. זה זעזע גם את היסודות של כל האמון במערכת, שנשענת בעיקר על יציבות, ועל קידוש המעמד הביניים החברתי והכלכלי בגרמניה. מה שאנחנו רואים היום זה מגמה שנמשכת כבר בצורות שונות 40 שנה, ואולי עכשיו היא תצליח באמת להבקיע בשל מגפת הקורונה שטרפת הקלפים.
אז מגמה את באמת מתכוונת להתחזקות של הירוקים ומעבר הדרגתי שלהם למרכז.
נכון, זה לא היה מעבר שקרה בצורה פסיבית או מקרית. המפלגה הזו עובדת על זה כמטרה מוצהרת כבר תקופה ממושכת, ובאותה מידה החברה הגרמנית גם התקרבה למפלגה הירוקה. אם בשנות ה-80 הירוקים נתפסו כהזויים, מחבקי עצים, שנתפסו באמירות מעוררות מחלוקת על סוגיות גם של אקלים, גם סוגיות של מוסר וחינוך, כשהמצביע הירוק הממוצע היה איזה שלוח שנחשב לילד המלוכלך שלא רוצים לשחק איתו, זה לא ביטויים שאני אמרתי, זה ביטויים שהגרמנים קוראים להם בו, שלא חשבו בכלל שהם יצטרכו להתמודד עם סוגיה של פנסיות, כי הם ימותו לפני כן משואה גרעינית. היום המפלגה הירוקה נתפסת כגורם שהקדים לחזות את הבאות, שידע לראות את הסוגיות שיעסיקו את כולם, ומבחינה חברתית הם הפכו להיות הרבה יותר מתונים וממורכזים.
וכל זה קורה בזמן שהמפלגה הנוצרית דמוקרטית, המפלגה של מרקל, שזו עתה הייתה במשך 20 שנים עם המנהיגות הבלתי ניתנת לערעור שלה, נמצאת במשבר מאוד גדול. למה המחליף של מרקל במפלגה לא מצליח לסחוף אחריו את הציבור כמו שהיא הצליחה?
מרקל נמצאת כראש מדינה כבר 16 שנה בגרמניה. השוק של המשמעות שהיא באמת עוזבת רק עכשיו מתחיל לחלחל. גם בציבור וגם כלפי פנים במפלגה. וזאת חרף העובדה שהיא ניסתה לעשות העברת מקל מאוד מתוכננת ומסודרת בשנתיים ויותר האחרונות. היא ניסתה למנות לעצמה מחליפה. המהלך הזה קשל. המחליף הנוכחי שלה הוא משקף את אובדן הזהות של המפלגה בימים אלה. יש גם מאבק בתוך המפלגה בין הסניף הבווארי שלה לסניף המרכזי. אבל יותר מכל המאבקים הפנימיים האלה יוצא שאם בעבר מפלגת הצדאו הייתה המכונה המשומנת שהייתה למנהיגה שהצליחה לאחד בין זרמים שונים, בין המזרח והמערב, בין העירוני לחקלאי, בין הנשיות לגבריות, בין אנשי כפר לאנשי מדע, המפלגה היום איבדה את המרכז ונכנסה לסחרור, ואם בעבר היא עשתה הכל נכון, עכשיו היא עושה הכל לא נכון, ועוד הירוקים שסבלו מבעיה של בלבול וחוסר ארגון וחוסר ושסעים פנימיים במשך שנים ארוכות, למדו את הלקח ומתנהלים היום כמכונה משומנת.
ובעצם עם אותו אתגר מתמודדת גם ה-SPD, המפלגה הסוציאל-דמוקרטית מהמרכז-שמאל.
נכון. מאז סוף מלחמת העולם השנייה, בגרמניה יש פוליטיקה שנשענת על שתי המפלגות העממיות. המפלגה של מרקל, ה-CDU, והמפלגה הסוציאל-דמוקרטית, שבמידה רבה כוננה את גרמניה המודרנית, כפי שאנחנו מכירים היום לאחר המלחמה. היא התוותה את המדיניות המרכזית שלה בסוגיות חברה, בעמדות כלפי זיכרון השואה. זו התשתית של גרמניה שאנחנו מכירים היום. המפלגות העממיות הגדולות האלה, הסוציאל-דמוקרטים גם כן, סבלו בשנים האחרונות מהעובדה שהאתגרים כבר לא מתאימים לאג'נדה שלהם. במיוחד סבלה המפלגה הסוציאל-דמוקרטית מקואליציה מתמשכת עם ה-CDU, שבה מרקל נכסה במידה רבה, או ידעה לקחת הרבה מהסוגיות החברתיות שהסוציאל-דמוקרטים היו מזוהים איתם, והדבר הזה שחק הרבה מהכוח הפנימי שלה.
אנליה ברבוק has been chosen to take on Merkel's ruling conservatives in September elections. The Greens have made major gains in recent years, rising to become Germany's second strongest party. Now, for the first time, a Green national leader is a possibility. Baerbock says she's ready for the challenge.
With my candidacy today, I would like to make an offer to our society as a whole. An invitation to lead our diverse, strong, rich country towards a positive future. A country in which the state functions digitally and serves its citizens. A diverse and cosmopolitan country, a values-based and strong democracy. A Germany at the heart of Europe.
Ein Deutschland im Herzen Europas.
אנלנה ברבוק היא מנהיגת מפלגת הירוקים והכוכבת העולה של הפוליטיקה הגרמנית. בגיל 40 היא המועמדת הצעירה ביותר אי פעם לתפקיד קאנצלרית גרמניה. ברבוק, אם לשני ילדים קטנים, נולדה במערב גרמניה ובילדותה הייתה מתחרה מקצועית בקפיצה בטרמפולינה. היא נבחרה לבונדסטאג שהייתה בת 32 בלבד, ועל היעדר הניסיון המיניסטריאלי שלה היא מפצה בנחישות והחלטיות, העמקה בפרטים והבנה מקיפה בנושא אקלים כמובן. בינתיים התקשורת בגרמניה נלהבת לא פחות מהמצביעים. בסיום הראיון הטלוויזיוני הראשון של ברבוק, אחרי שנבחרה כמועמדת המפלגה לתפקיד, שני העיתונאים שראינו אותה עשו משהו די יוצא דופן בתוכנית חדשות. הם מחאו לה כפיים. עידית, ברבוק היא דמות ייחודית בפוליטיקה הגרמנית, שבדרך כלל מונהגת על ידי גברים או אנשים מבוגרים יותר ובעלי שנות ניסיון רבות במערכת הפוליטית. עד כמה זה יכול לעבוד לטובתה בבחירות הקרובות, או דווקא לעזור לה להתמודד עם אותם אתגרים שדיברת עליהם?
אנלנה ברבוק מייצגת שינוי עומק גם בחברה הגרמנית וגם בתוך המפלגה הירוקה. קולות של אנשים צעירים והדומיננטיות שלהם במפלגות השונות קיימות. אבל אנלנה ברבוק הצליחה לפרוץ סוג של תקרת גיל, הרבה בגלל מגפת הקורונה, שהראתה שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, שהמערכת ששמחנו עליה כבר לא עובדת יותר, והעובדה שאין לה ניסיון באיך לתפעל את המערכת הקודמת דווקא נזקפת לזכותה. בנוסף, בתוך המפלגה פנימה, מייצגת מודל חדש של מנהיגות. מנהיגות שמצליחה לאזן בין הקול הפרגמטי במפלגה, ובין המחנה האידיאולוגי והיותר, אני אגיד במרכאות, קיצוני במפלגה. אבל פה עוזרת להם העובדה שהמפלגה כולה נרתמת לעזור להם. במובן הזה, המפלגה הירוקה הגרמנית נהנית מניסיון שלא לכל המפלגות הירוקות באירופה יש. היא כבר שותפה בחירה בקואליציות בתוך מדינות מקומיות בגרמניה, והעובדה הזאת לבדה סייעה להם מאוד לזכות באמון הציבור, ולפצות על העובדה שאנלנה באופן ספציפי היא צעירה יותר. המנגנון הזה של תמיכה במנהיג, סולידריות סביבו, היא אתגר חדש למפלגת הירוקים, ששנים ארוכות נודעה בכיתוב הפנימי. אנלנה הצליחה בעבודה קשה לחבר בין המחנות, והיא עמלה על זה כדבר יומיומי.
אז באמת ההצלחה הגדולה הראשונה שלה הייתה באופן החלק שבו התבצעה הבחירה שלה במפלגה, לעומת הרבה מאבקים פומביים שהתנהלו במפלגה השמרנית על זהות המועמד לקנצלר.
נכון, וחשוב לציין שהרבה שנים זה היה בדיוק הפוך. אפשר רק לציין כדוגמה שממחישה את זה שהבק, הקולגה של אנלנה ברבוק, והיא חולקים את אותו מנהל מטה. דבר שלא היה עולה על הדעת רק לפני שנתיים, שהמנהיגים המשותפים שם אופיינו במחנאות, בכיתוב, בחשדנות, בחוסר אמון, ובאמת בקושי לגשר בין הצורך לשמור על האידיאולוגיה הירוקה, והצורך והרצון גם להפוך למפלגה עממית, שיכולה לדבר לכל הציבור. אנלנה ברבוק הצליחה לגשר בעבודה קשה בין הגישות האלה, ויודגש, היא לא עושה את זה לבד. המפלגה איבטה את המטה שלה, המפלגה תומכת במהלך הזה, ויש מי ששואלים מה יקרה ביום אחרי הבחירות, האם יש חילוקי דעות או שסעים או שינויי סגנון שיצופו אז. הדבר הנוסף שחייבים להגיד עליה, זה באמת שהיא כוכבת תקשורת.
Vielen Dank, schönen Tag noch.
סגנון הדיבור שלה מצליח להיות גם רענן, נגיש וגם אמין. אנשים מאוד מעריכים את העובדה שהיא כאישה צעירה קופצת למים העמוקים האלה ולוקחת על עצמה סיכון שהרבה גרמנים לא היו רוצים לקחת על עצמם.
הירוקים הם מפלגה ירוקה, אז הם כמובן מציגים תוכנית רחבת היקף להתמודדות עם שינויי האקלים, יעדים שאפתניים של צמצום פליטת גזי החממה, העלאת המיסוי על זיהום פחמן ומעבר לאנרגיות מתחדשות. עד כמה נושא האקלים הוא באמת משמעותי עבור המצביעים בגרמניה לעומת סוגיות אחרות של הגירה או כלכלה?
מצד אחד הוא חיוני, מרכזי ונוכח מאוד על סדר היום, וזו אחת הסיבות שהמפלגה הירוקה גם היא הגיעה וגלשה יחד עם הנושא הזה למרכז. עם זאת, הגרמנים חוששים, ופה המפלגה הירוקה מצופה לתת מענה, גם להתמודדות עם העלייה הצפויה במעלה וחצי, שזה התוכנית שהמפלגות צריכות להתמודד איתה, וגם לדעת איך גרמניה, שנשענת על תעשיית רכב, תצליח לשמור על החוסן הכלכלי שלה ולהתאים את עצמה לעידן שינויי האקלים, בלי לאבד את היתרונות הכלכליים שלה, את האתוס החברתי שלה, איך גרמני ידע שהוא אמנם נלחם בעליית המעלה וחצי הצפויה, אבל לא מוותר על המכונית שלו, על החופשה השנתית שלו, על רמת המחיה שלו. האתגר של המפלגה הירוקה יהיה לשמור על האיזון בין העובדה שסוגיית האקלים, אין ספק שהיא סוגיה מרכזית, ובזה היא הראתה חזון והבנה של המגמות המרכזיות. ובין העובדה שהיא לא תתפס כמפלגה הזויה קיצונית שכולה נשענת על איסורים וצמצומים.
כלומר, הרפורמות הירוקות האלה יכול להיות שבסוף יהיה הרבה יותר קשה להוציא אותם לפועל.
הרפורמות יצטרכו להיות לא רק ירוקות, הן יצטרכו להיות בהסכמה של גורמים נוספים ומפלגות נוספות, ואם המפלגה הירוקה תשכיל למצוא תוכנית שמפלגות נוספות וסקטורים בציבור ירתמו אליה, היא תצליח. אם לא, היא תוקעה כמפלגה שליבה אולי במקום הנכון, אבל אין לה את היכולת לנהל את זה. שוב, במובן הזה, הניסיון שיש לה ירוקים בממשלה מחוזית כזו או אחרת, הוא נכס אדיר עבור אנלנה ברבוק.
וכשאנחנו מדברים על מפלגות ירוקות בכלל, הרבה פעמים נראה שסדר היום שלהן הוא עושה כולו בנושא אקלים, אבל בגרמניה, כמו במדינות אחרות באירופה, מפלגת הירוקים מייצגת תפיסת עולם פרוגרסיבית רחבה יותר, שמבקשת לענות על הרבה מאוד מהאתגרים העכשוויים של המדינה. מה עיקר המדיניות של המפלגה עבור גרמניה, או איך מבחינה אידילית גרמניה תראה תחת ההנהגה שלהם?
טוב, נושא האקלים גוזר מתוכו כמובן סדרה של סוגיות חברתיות וכלכליות. כל זה מועצם על ידי אתגר הקורונה של עיריית הירוקים, הוא לא משהו שהולך להסתיים. אנחנו לא יודעים אם אולי יהיו עוד מגפות, שאולי גם הן קשורות לנושא האקלים. הירוקים יצטרכו להידרש לסוגיות גם של צדק חברתי. סוגיית החינוך הופכת להיות סוגיה דרמטית. עד היום סוגיית החינוך נועלה ומנועלת עדיין פרטנית בכל מדינת מחוז בפני עצמה. אבל צפו כמה אתגרים במהלך הקורונה. אין דין משפחת מאגרים עם 5 ילדים בדירת 2 חדרים כדין משפחה גרמנית מבוססת עם 2 ילדים במהלך הסגרים. החדשנות גם טכנולוגית וגם חברתית תהפוך להיות נושא דרמטי. זה לא נושאים שמרקל וקודמיה לא דנו בהם או עסקו בהם. מרקל הובילה מגמות משמעותיות, אבל לא מספיק. אחד הדברים שהירוקים היום מנופפים בדגל שלהם הוא דיגיטציה. את הוועידה המפלגתית שלהם הם עושים אונליין. זה דבר שהקנה להם הרבה מאוד קרדיט בציבור הרחב, גם השמרני יותר. וכמובן חילופי דורות.
אפשר לשאול מה זה אתגר הדיגיטציה? קראתי על זה הרבה בהקשר של גרמניה, זה נשמע לנו קצת מוזר מנקודת מבט ישראלית.
נכון, גרמניה היא מדינה גדולה שמפוזרת על פני שטח רחב, בחלקים נרחבים מהשטח הזה אין וי-פיי ואין אוריינות ממוחשבת, יש הישענות על תעשייה מסורתית, יש הישענות על ערכים מסורתיים, החיבור בין זה לבין יכולת לפעול אונליין הוא לא מובן מאליו, במובן הזה יש לכל הדברים האלה משנה תוקף במה שהיה מזרח גרמניה, שזאת סוגיה שיש לה הרבה משמעות בכלל, גם בבחירות האלה היא תוכל לשנות קצת את התמונה.
מפלגות ירוקות, לא רק בגרמניה, מתוארות באופן מסורתי כמפלגות של ציבור עירוני, משכיל ועמיד. עד כמה מפלגת הירוקים בגרמניה מצליחה לסחוף אחריה באמת חלקים יותר גדולים מהאוכלוסייה?
קודם כל, בדיוק בגלל שהמעמד הבורגני ממעמד הביניים העירוני בגרמניה הוא פלח גדול ומשמעותי באוכלוסייה, זו אחת הסיבות שהמפלגה הירוקה זוכה להפוך למפלגה עממית. זה אכן פלח חשוב מאוד, גם כמותית וגם מהותית. בנוסף, הם כן מצליחים לזכות באמונם של אנשים מהדור המבוגר יותר שהצביעו למשל ה-SPD. יש להם בעיה להגיע לאנשים, למשל, בקרב תושבי מזרח גרמניה לשעבר. שם הם נתקלים בקושי תרבותי.
מפלגות ירוקות חברות כיום בקואליציות של 6 מדינות אירופאיות, אבל לרוב הן חברות זוטרות בממשלה, והם לא הצליחו בטח להגיע לשלטון בשום מדינה. עד כמה ניצחון או הישג שלהם במדינה חשובה ועשירה כמו גרמניה יכול להשפיע על הנוף הפוליטי במדינות אחרות באזור?
קודם כל, גרמניה היא המובילה, יחד עם צרפת, של האיחוד האירופי ושל המדיניות של האיחוד האירופי. הישג משמעותי של המפלגה הירוקה בגרמניה לאחר הבחירות רק יחזק במשנה תוקף את המדיניות שגרמניה גם כך מובילה להתמודדות עם אותה עלייה צפויה במעלה וחצי, בסוגיות חברתיות שקשורות בהתמודדות עם סוגיות האקלים. אין ספק שזה ייתן בוסט אדיר. עצם העובדה שיש מועמדת לתפקיד הקנצלר מטעם מפלגת הירוקים הגרמניה, אילה שעצמה כבר עכשיו מאוד משמעותית, ובנוסף היא אולי תסמן את שובה של הקריזמה לפוליטיקה הגרמנית. מאז תום מלחמת העולם השנייה ועד היום, הגרמנים הקפידו לא להיסחף ולא לנהות אחרי מנהיגים קריזמטיים, שהאחרון שבהם היה היטלר. המערכת כולה בנויה כאיזונים ובלמים שהסוגיה הזאת לא תקרה. אנלנה ברבוק היא אולי הפעם הראשונה שגרמנים מרשים לעצמם קצת להיסחף. לא במקרה, זה אחרי מנהיגה שהיא גם צעירה והיא גם ירוקה. היא מסמלת סט ערכי שאירופה יכולה להתכנס סביבו וגם מעבר. אם תהיה קואליציה או בראשותה של מפלגה ירוקה או בשותפות משמעותית שלה, תהיה מרחיקת לכת.
עידית זלטנרייך, תודה רבה.
בבקשה.
אז הקריסה של שתי המפלגות הגדולות והרצון של הגרמנים לראות שינוי פוליטי לצד משבר האקלים והכישלון בניהול הקורונה יצרו תנאים אופטימליים עבור מפלגת הירוקים. יש עוד כמה חודשים עד הבחירות וקיים עדיין סיכוי שהשמרנים יצליחו להבטיח את תפקיד הקנצלר לקדנציה נוספת. אבל בין אם ינצחו או לא, כבר כעת ברור שהירוקים הם כוח בולט בפוליטיקה הגרמנית והם ישחקו תפקיד משמעותי בממשלה הבאה. עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ. אני רחל גולדברג, נשתמע בשבוע הבא עם עוד סיפור מהעולם הגדול.